Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
ואם אילון מאסק יטריד מלצרית על מאדים? כתבתה של רוני דורי מתוך מוסף כלכליסט, יוני 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית אורי פלג. מלווייני תקשורת, דרך תיירות למיליונרים ועד חלליות אשפה ומאחזים על מאדים. הפעילות העסקית בחלל מזנקת, מושקעים בה מיליארדים, אבל אין שום חוק שמטפל באינטרסים המסחריים או ביחסים המשפטיים בין היזמים מחוץ לכדור הארץ. לחלל הרקע הזה התפרצה עורכת הדין הדוקטור נטה פלקוביץ', שבגיל 36 בלבד נהפכה לאחת המומחיות המובילות בעולם לדיני החלל החדש. בחודש שעבר פורסמו דיווחים שלפיהם אילון מאסק, אחד האנשים העשירים והחזקים בעולם, חשף את עצמו בפני דיילת בחברת החלל שלו SpaceX, הבטיח לתת לה סוס בתמורה לעיסוי מיני, ולבסוף קנה את שתיקתה תמורת $250,000. כל זה קרה על פני כדור הארץ, פיסת יקום שבה מאסק קרוב להיות שליט כל יכול. אבל אם דברים יתקדמו לפי התוכנית שלו, וספייס-אקס תהפוך את מאדים לכוכב הבא שהאנושות תיישב, מאסק העתידי, או לפחות איזו גרסה בת על מוות שלו, עלול לגלות שיש חוקים שחלים אפילו עליו. במקרה כזה, רוב הסיכויים שהאזרחות של המלצרית המוטרדת לא תשנה, וגם לא האזרחות של בעל המסעדה שבה מאסק העתידי יתארח, משתעשעת דוקטור נטה פלקוביץ' בסוגיה המשפטית התיאורטית שהעליתי בפניה. מה שיקבע את החוק שיחול הוא זהות המדינה שרשמה על שמה את המקום, כי המדינה הזו, ורק היא, יכולה להכיל את חוקיה שם. כלומר, הטרדה במסעדה שנרשמה על שם סין או איראן, למשל, עלולה לגרור עונשים בסגנון סיני או איראני? המשפט עלול להתנהל בבית הדין הרלוונטי בסין או באיראן, אבל זו עדיין מציאות רחוקה. כמה רחוקה? כרגע אמנם יש המון בז והתקדמות ושיגורים, אבל להערכתי ייקח עוד 100 שנה לפחות עד שיהיו מסעדות בחלל. איך בכלל אוכפים חוק בחלל? אכיפה במשפט הבינלאומי הפומבי היא עניין מאתגר באופן כללי, ועל אחת כמה וכמה בחלל. בגדול, אם זה לא רצח עם, אלא סתם עבירה פלילית קטנה, המשפט הבינלאומי כלל לא מתמודד עם זה. החוקים והאמנות הבינלאומיות שחלים על הגופים השמימיים כלל לא מטפלים ביחסים המשפטיים בין אנשים בחלל. כך שיכול להיות שיקבעו את המנגנון המשפטי הנוכחי, ואם המלון רשום על שם מדינת ישראל למשל, אז חוקיה חלים עליו ועל מי שנמצא בו. אבל בעתיד הרחוק, אם באמת נגיע למצב שמתנתקים מהריבונות של המדינה שעל כדור הארץ, תידרש מערכת שלמה ונפרדת של חוקים ואכיפה. יש על זה הרבה שיח בקהילות חובבי המדע הבדיוני, שאומרים שלדור הראשון על המאדים יהיה עדיין חיבור לכדור הארץ, אבל הדור השני כבר לא, כי הם יוולדו שם, כלומר, הם יהיו מאדימאים, מרשנס. אם מקבלים את זה, יהיה צריך לנסח חוקים שיחולו על מאדימאים, וזה משהו שכבר מתחילים לחשוב עליו. ואילו צרות משפטיות עלולות לצוץ לפתחו של מאסק בינתיים? ב-2018, למשל, הוא שיגר מכונית טסלה לחלל, אך ורק למטרות יחסי ציבור. במושב הנהג הייתה בובה של אסטרונאוט, ומהרמקולים בקע השיר Space Oddity של דיוויד בוי. המכונית הזו היא זבל חלל, שמסתובב שם בלי מטרה, ובאיזשהו שלב עלול לפגוע במישהו או במשהו. אז אמנם כרגע מאסק לא עובר על שום חוק מחייב, אבל ייתכן שבעוד כמה שנים כבר יהיה חוק נגד זבל חלל. ימצאו את המכונית, ותהיה למעשה כזה גם השלכה משפטית. מה זה זבל חלל ולמה הוא מפריע? כשלוויין מתפוצץ בחלל, מתפזרות המון חתיכות קטנות, לפעמים בגודל של פחות מ10 סנטימטרים. הן הופכות לזבל חלל. אי אפשר לעקוב אחריהן, והן ממשיכות להסתובב במעגלים שקרובים לכדור הארץ, למשל במסלול הלווייני הנמוך, LEO, Low Earth Orbit. דברים חגים שם במהירות של קליע של כדור שנורא, כך שאפילו חלקיק קטן בקוטר סנטימטר עלול לגרום נזק, למשל לפאנל סולארי של לוויין שעובר שם. באותו אופן, גם לוויין ישן שלא מתפקד, אפילו אם הוא נשאר שלם, יכול להיות זבל חלל. נשמע בלגן. ועכשיו תדמייני רסיס ישראלי שפוגע בלוויין איראני והורס אותו לנצח. זה עלול להגיע למחוזות מאוד לא נעימים. להביא חתיכת ירח, אבל לא לכבוש אותו. בגיל 36 בלבד, עורכת הדין נטה פלקוביץ' מגבעתיים, היא אחת המומחיות המובילות בעולם לדיני חלל. את הדוקטורט שלה קיבלה ממכון המחקר הבינלאומי לדיני תעופה וחלל של אוניברסיטת ליידן היוקרתית בהולנד, מולדת המשפט הבינלאומי, ונושא המחקר שלה היה רגולציה למהפכה, לוויינים קטנים וחוק החלל החיצון. למשרד העצמאי שהקימה קוראים New Space Firm, ונאמן לשמו הוא מייעץ משפטית לחברות ולסטארט-אפים שונים בתחום החלל, ומקדם חקיקה בינלאומית בתחום החלל החדש, The New Space. בין היתר הוא העביר תיקון לחוק החלל ההולנדי, שמאפשר שיגור של לוויינים קטנים ללא יכולת תמרון עצמאית, מה שפרץ את הדרך לתעשיית החלל החדש בהולנד. עד היום חתמה פלקוביץ' על חוזי שיגור של יותר מ-500 לוויינים, והיא מרצה מבוקשת בכנסים בינלאומיים, ומהשנה הבאה גם באוניברסיטת תל אביב ובמכללה למנהל. ואם להאחז בקלישאה, פלקוביץ' התפרצה לחלל ריק, שהולך והופך לתחום לוהט מבחינה עסקית, וכפועל יוצא מכך גם מבחינה משפטית. כי אם בעבר החלל היה נחלתן של מעצמות, ושימש בעיקר קר פורה למחקר או זירה להצגת הישגים טכנולוגיים, הרי שבשנים האחרונות הוא מתמלא פעילות עסקית של חברות ויזמים פרטיים, לווייני תקשורת ותצפית, תיירות חלל, מיזמי סילוק אשפה או ניסיונות להקים מאחזים על הירח ומאדים. הפעילות העסקית הפרטית בחלל מזנקת, ובהתאם מחלחל את ההבנה שהאנושות חייבת להשליט סדר בסוגיות משפטיות חדשות שעולות. חלל חדש, מסבירה פלקוביץ', מחליף את החלל המסורתי, שהיה מגרש משחקים גדול ויקר של מדינות, סוכנויות חלל וגופי טלקום גדולים, ושלהם בלבד. המהפכה, לדבריה, החלה בראשית שנות ה-2000, עם המצאת טכנולוגיית הלוויינים הקטנים והננו-לוויינים. הכל התחיל מפרופסורים באוניברסיטה הטכנית של קליפורניה בארצות הברית, שהצליחו לייצר לוויינים בגודל של קרטון חלב. בהתחלה הייתה סקפטיות, חשבו שזה רק עושה ביפ ביפ וישבר כמו לגו, אבל זה תפס ובגדול. היום ספייסקס מפתחים את סטארלינק, מיזם שירותי האינטרנט הלווייני שלהם המתבסס על הטכנולוגיה הזו, וצפוי לכלול מערך של כ-42 אלף לוויינים זעירים. התעשייה כל כך התקדמה, שפעם דיברנו על שיגור אחד או שניים בשנה, והיום יש חברות שמתכננות משגרים קטנים וחכמים שיאפשרו שיגור יומיומי. הלוויינים הקטנים פרצו את הדרך עבור השוק הפרטי, ופלקוביץ' זיהתה הזדמנות ללכת למקום שאף עורך דין ישראלי עוד לא הלך אליו, כפי שהיא אומרת בקריצה לקפטן קירק מסטארטרק. זבל חללי, קריאת משאבי טבע מהירח, שיגורי לוויינים, התרסקויות, התנגשויות, כל אלה מציפים סוגיות משפטיות ודיפלומטיות מרתקות, שרק הולכות ומעמיקות ככל שהאנושות תובעת לעצמה דריסת רגל גדולה יותר במרחבי היקום. על ממדי הבלגן הצפוי לנו בתחום ניתן ללמוד מכלליות הניסוח של אמנת החלל החיצון של האום שנחתמה ב-1967 בידי רוב מדינות העולם, כולל ישראל, ומהווה את בסיס ההסדרה לשימוש בחלל ובמשאביו. האמנה, שנוסחה בעיצומה של המלחמה הקרה, מתמקדת בשימוש של מדינות לאום בחלל ולמטרות שלום בלבד. היא אוסרת, למשל, הצבת כלי נשק להשמדה המונית בחלל, אבל לא של כלי נשק אחרים, ואוסרת ניסויי נשק מכל סוג, בניית בסיסים צבאיים ועריכת תמרונים צבאיים בחלל. לפי האמנה, אסור לממשלות להכריז בעלות על הירח או כל גרם שמיים אחר, והיא מטילה על המדינות שחתומות עליה לפקח על ארגונים שאינם ממשלתיים בפעילויות הקשורות לחלל החיצון. אבל גם אם אסור לנחש שטחים על הירח או על אורנוס, מה לגבי מים או קריאת מחצבים משם? נאסא מתברר מחשיבה חומרים מהירח רכוש ממשלתי, ובעשור הקודם רדפה באגרסיביות אנשים פרטיים שניסו למכור מזכרות, כמו אבק לונרי וסלעים קטנטנים שקיבלו לטענתם מניל אמסטרונג. עם זאת, היא מקדמת את תוכנית ארטמיס הבינלאומית, פרויקט הדגל שלה להקמת מושבה אנושית על הירח, והפיכתה לתחנת מעבר למשימות מאוישות לחלל העמוק ולמאדים בפרט. ואחרי כל זה, לפני כשנתיים, הנשיא לשעבר דונלד טראמפ פרסם צו נשיאותי המאפשר לכרות משאבים מהירח. איך מיישבים את הסתירות? הרעיון הכללי מאחורי אמנות החלל, שגם ישראל חתומה עליהן, היא שאת יכולה לקחת משהו מהירח, אבל את לא יכולה להגיד שהירח שלך. נשמע כמו פתח לצרות. יש פה ושם באמת סיכוי ממש טוב לקונפליקט. הרי אם איזשהו יזם או מדינה השקיעו המון משאבים, כסף וזמן כדי למצוא משהו מסוים ומאוד אטרקטיבי על הירח, והם בנו שם בסיס וחוצבים את הדבר הזה, ולא משנה אם זה מים או הליום 3, איזוטופ יציב של הליום שנתפס כמפתח לייצור אנרגיה בהיתוך גרעיני, וחודש אחר כך באה מדינה או חברה אחרת שרוצה לעשות אותו הדבר, אפשר להבין שייווצר מתח. אבל לכאורה זה מותר. השטח לא שייך לאף אחד בבלעדיות. הוא אמנם לא שלהם, אז אין שום סיבה שעוד ילד לא יצטרף לארגז החול הזה ויתחיל לחפור עם הדלי שלו. מצד שני, יש פה אינטרס כלכלי מובהק. מישהו בנה אופרציה מאוד רצינית והשקיע מיליארדי דולרים, אז הוא רוצה בלעדיות, או בעלות. וכרגע, זה בלתי אפשרי. כשאני עורכת משפטים מבוימים עם סטודנטים שלי בליידן, אחת השאלות היא אם חוקי להקים מעין גדר סביב אופרציית הקריאה מטעמי בטיחות, במרכאות. מצד אחד את יכולה לומר שזה לגיטימי, כי יהיו שם רובוטים שיעשו את כל הקריאה וזה באמת יכול להיות מסוכן. מצד שני, ברור שאם את מגדרת שטח ולא נותנת לאחרים אפשרות להיכנס, אז את כן מנחסת משהו, וזה אסור. כרגע הדיונים הם בדיוק על הקו המאוד דק הזה. ואיפה הוא עובר בעצם? כרגע ההצדק הוא שהדין הבינלאומי צריך להתייחס לזה כמו לדייג. האוקיינוס לא שייך לאיש, אבל כן מותר לך להוציא ממנו דגים. יש כאלה שמקבלים את הטיעון הזה ויש שלא, מפני שדגים הם משאב מתרבה ומחצבים לא. ונניח שנעמד לידי דייג ושולח את החכה לאזור שאני דגה בו, מותר לי לסלק אותו? זו הנקודה. ויהיה מעניין לראות מה יהיה בעוד כמה שנים כשתהיה נוכחות רצינית יותר על הירח. קצת לפני ש-Space.il שיגרה את החללית לירח, נאסה הוציאה מסמך הנחיות שאינו מחייב משפטית, שאמר, אל תתקרבו לכל האתרים ההיסטוריים של אפולו. האתרים האלה לא של נאסה מן הסתם, אבל הם כן כתבו, אל תתקרבו לשם ואל תזיזו שם כלום כי זה היסטורי. וגם אם זה לא מחייב, יש לזה משקל. בעשור הקודם היה גם ניסיון אמריקאי להקים פארק לאומי על הירח, שכמובן לא עבר בסוף, כי מה לעשות? זה בניגוד לדין. אפשר להניח שהמעצמות ממשיכות לקדם את זכותן להתפרס. באום יש שני מחנות, זה של ארצות הברית וזה של הרוסים, שמתנגדים לכל עניין הקריאה ולא ישמחו לראות פעילות מסחרית של איזה מאסק או ג'ף בזוס על הירח. מנגד, ארצות הברית ולוקסמבורג החליטו באחרונה שהן לא מחכות לראות מה יהיו תוצאות הדיון באום, והן כבר חוקקו חקיקה מקומית שהאמירה העיקרית שלה היא כזו, אם אתם יזמים, והחברה שלכם מאוגדת בארצות הברית או בלוקסמבורג, יש לכם אישור לכרות משאבים בחלל באופן מסחרי מאיפה שאתם רוצים, אסטרואיד, ירח או מה שלא יהיה, כל עוד זה בהתאם למשפט הבינלאומי. זה היה רגע מכונן, אבל גם כזה שהרבה מדינות ראו בו מעין סתירה בפרצוף. למה? כי הם אמרו, רגע, חתמנו על אמנות בינלאומיות מחייבות, אז למה הלכתם לבד בלי לתאם איתנו, פתחתם את קריאת המשאבים בחלל לשוק החופשי, כאשר הנושא עדיין שנוי במחלוקת? איך המשפט מתמודד עם הצפיפות בחלל? איך מונעים מצב שבו יזם בודד משגר 1,000 לוויינים בבת אחת וסותם את המסלול? אין שום הגבלה על שיגורים ושימוש בחלל עצמו לצורכי שלום וחקר מדעי. אם מחר תרצי לשגר 1,000,000 לוויינים קטנים למסלול קרוב, ובהינתן שמדינת האזרחות שלך אישרה, אף אחד לא יוכל להתנגד. הריק לא נכלל באיסור הבעלות בחלל. מספיק להסתכל על כמות הלוויינים שמאסק משגר, לארצות הברית מאשרת לו הכל. בדין היום אין חובה להימנע מאזור צפוף. וזה גם כמעט בלתי אפשרי פרקטית במסלולים נמוכים. המקום היחיד שמנוהל לפי מקומות שמורים הוא המסלול הגאוסטציונרי, שנמצא 36,000 קילומטרים מעל פני הים, ובו יש רק לווייני תקשורת גדולים. מנהל אותו איגוד הטלקומוניקציה הבינלאומי, ה-ITU של האום, יש המון פוליטיקה סביבו. יש הבדל בדין בין אסטרונאוט מטעם סוכנות חלל כלשהי לבין אדם פרטי שנוסע לחלל כמו איתן סטיבל למשל? בקהילת משפטני החלל יש הבדל ברור בין אסטרונאוט לנוסע חלל. יש הסכם שנקרא הסכם האסטרונאוטים, שקובע שאסטרונאוט הוא Envoy of Mankind, שליח האנושות שנשלח לחלל מטעם האנושות, לא בגלל שיש לו כסף ולא בגלל שבא לו. ההגדרה המקורית מתייחסת לאדם שנשלח לשם לאיזו משימה מדעית בדרך כלל, להיטיב עם האנושות, לפרוץ דרך, ולכן הדין מתייחס לאסטרונאוט באופן מיוחד ומאוד מגן עליו. באיזה אופן? אם אסטרונאוט למשל נוחת בשטח אויב, אסור להתייחס אליו כאל שבוי מלחמה, וצריך להגן עליו ולעזור לו במקרה של מצוקה.
זה הסכם שנחתם בחופזה שנה אחרי שנחתמה אמנת החלל באמצע המלחמה הקרה, כאשר גם האמריקאים וגם הסובייטים חששו שאסטרונאוט או קוסמונאוט ייפלו מהצד השני של מסך הברזל, ואז יענו אותם ויוציאו מהם סודות מדינה רגישים. כיום רבים סבורים שלא נכון להכיל את הנורמות האלה על נושאי חלל, שזה אולי מאוד יפה שהם הצליחו מטעם עצמם לבזבז כמה מיליונים ולהגיע לשם, אבל אין צורך להעניק להם את ההגנות המיוחדות האלה, כי זה לא הופך אותם לשליחים של האנושות. פיצויים? גם בחלל חייבים להוכיח אחריות לנזק. אחד הדברים שמעסיקים מאוד את קהילת החלל הבינלאומית, אומרת פלקוביץ', הוא ניסויים שנערכים בטכנולוגיה של נשק נגד לוויינים. רק השבוע פורסם כי תחנת החלל הבינלאומית נאלצה לבצע תמרון כדי להימנע מפגיעה של פסולת חלל שנגרמה משיגור של טיל רוסי נגד לוויינים בניסוי שנערך בשנה שעברה. הניסויים הללו התחילו לפני כמה שנים, והידוע לשמצה שבהם הוא זה שבו סין ירתה טיל מאוד רציני ומאוד מאוד מדויק לחלל כדי לפגוע ולהוריד לוויין של עצמה. לכאורה את אומרת לעצמך, למה שתעשו דבר כזה ותורידו לוויין שלכם ואת מי זה בעצם מעניין? אבל המשמעות אחרת לגמרי, כי ברור לכולם שזו בדיקה של טכנולוגיה שמיועדת להפיל לוויינים של אחרים במקרה הצורך. לוויין תמיד היה נכס אסטרטגי, אבל היום אם היפלת כמה לווייני תקשורת, את יכולה להפיל מערך שלם של בנקים, של בתי חולים, ואלוהים יודע מה עוד. זה לא רק ברמה הצבאית, זה עשוי להיות מהלך של שחמט, ליצור כאוס אזרחי אדיר. זו גם אחת מהאסטרטגיות הלחימה שלאט לאט מתגבשות, במקביל למתקפות סייבר. הכל קשור אחד בשני, ולא במקרה רואים המון מתקפות סייבר על נכסים בחלל, לרבות על לוויינים. עוצמה של מדינות יהיה כנראה קשה לרסן, אבל מה לגבי נזקים בחלל שנגרמו בידי יזם פרטי? לפי אמנת האחריות בחלל, המדינה שמשגרת תמיד אחראית. ואז עולה השאלה, מה קורה כשדברים מסוימים נהפכים לזבל חלל? האם במקרה כזה הגיוני לתבוע את כל המדינות ששיגרו רסיס של משהו שלא מתפקד כבר עשרות שנים, אבל פוגע וגורם נזק? האמנות אמנם לא מגבילות בזמן את האחריות של המדינות, אבל עדיין לא היה מקרה שבו מדינה גררה מדינה אחרת לבית המשפט בהג כדי לקבל פיצויים. למה? גם בגלל סטטיסטיקה. זה לא קורה הרבה. וגם מפני שכאשר זה כן קורה, מדובר בשני עצמים שהם כבר גרוטאות ולאף אחד לא אכפת. הדבר הכי דרמטי עד היום בהקשר הזה הוא ההתנגשות של אירידיום וקוסמוס ב-2009, שבה חלק מלוויין רוסי ישן שחדל לתפקד כבר ב-1999, פגע בלוויין מסחרי מתפקד של אירידיום האמריקאית, ששוויו מיליוני דולרים אם לא מיליארדים, והרס אותו לגמרי. האמנות קובעות בבירור שאם נגרם נזק בהתנגשות של שני עצמי חלל בחלל, צריך להוכיח אשמה כדי לקבל פיצויים. וכאן נוצר אבסורד. אירידיום, החברה המסחרית, בטוח ידע על ההתנגשות הצפויה. האם גם הרוסים ידעו? זה לא משנה, כי אין להם מה לעשות עם חתיכה ישנה של טיל, הם לא יכולים להזיז אותה, אך שהצד היחיד שיש לו מה להפסיד, זה אם הלוויין היקר והעובד, הוא גם הצד היחיד שיכול לשאת באשמה. הלוויין שלכם עובד ומתמרן, אז למה לא הזזתם אותו? כרגע השאלות האלה לא פתורות, וזה לא הגיע לשום בית משפט. מתי כן לקחו אחריות? בסוף שנות ה-70, לוויין של ברית המועצות, שהיה מונע בחומרים רדיואקטיביים, התרסק בשטח של קנדה. אמנם איש לא נפגע, כי הוא נפל בקרחונים, אבל נגרם נזק סביבתי מחומרים שדלפו. היה צריך להגיע לחור הזה ולנקות, וזה כמובן מאוד יקר ודורש ציוד מיוחד. אז הקנדים דפקו לרוסים בדלת ואמרו להם, הלו, נפל פה משהו שלכם, יעלה הרבה כסף לנקות, אז בבקשה תשלמו. והרוסים הסכימו להתפשר ולשלם בלי להודות באחריות. בעצם את אומרת שהאנושות עכשיו ממלאת את החלל באין ספור מיזמים, לוויינים פרטיים, עפים לכל עבר, אבל אין שום פסיקה תקדימית או חוק שיסייעו בהסדרה של אירועים שעלולים לקרות. אין כלום עדיין מלבד האמנות. כשחושבים על זה שעידן החלל התחיל כבר בשנות ה-60, היית מצפה שכבר יהיה משהו שמסדיר אינטרסים מסחריים, אבל אין. מעבר לנדירות של המקרים, אחת הסיבות לכך שאין תקדימים היא העובדה שמי שתובע את הנזק הן מדינות, לא גופים אזרחיים. ומדינות לא ממהרות לתבוע מדינות אחרות בשם גופים אזרחיים שנגרם להם נזק. זה גם היה אחד הטיעונים שלי בדוקטורט, שהמצב חייב להשתנות וצריכים לחוקק חוקים אחרים לגמרי בעניין הזה. אין היגיון בלסמוך על מדינה שתקיים אינטרסים מסחריים פרטיים. תעשיית החלל מזהמת והקיימות עוד לא הגיעה אליה. בין דוקטורט לפוסט דוקטורט למשרד עצמאי ולשני ילדים קטנים, פלקוביץ' ששבה באחרונה ארצה לאחר כעשור בהולנד, מוצאת גם זמן לגננות. לא מזמן הוציאה ספר שעוסק בגינון ביתי ששמו ירקות והעיר הגדולה עם עידית נרקיס קץ בהוצאת חלט. את התשוקה הזו היא גילתה בליידן, שם התקשתה למצוא ירקות כלבבה, ומהר מאוד גם גילתה שהגינון מקרקע אותה. להיות עורך דין מסחרי משמעו כל הזמן להיות במסע ומתן, היא אומרת. יש המון מתח, את כל הזמן מחפשת להוציא משהו, לפתור קונפליקטים. והגינון הוא הכי מרגיע בעולם, הכי מיינדפולנס, הכי מדיטטיבי. את משקה, את זורעת, את נוגעת באדמה קצת, עושה משהו עם הידיים, לא נמצאת מול הלפטופ. גם ברמה של קיימות, היה לי חשוב לפתוח את הראש לאנשים ולהראות שגם אם הם חיים בעיר, אפשר לפתח מודעות לדבר הזה. ילד לא צריך לחשוב שפלפל גדל בסופר ושהמצב הטבעי שלו הוא כשהוא עטוף בניילון. אם כבר מדברים על קיימות, איך מטפלים משפטית בסוגיות הסביבתיות שעולות מתעשיית החלל המזהמת? זה נושא מאוד חשוב שעדיין לא מקבל את תשומת הלב הנדרשת. הפוסט-דוקטורט שלי מתוכנן לעסוק בדיוק בזה, חלל בר קיימה. תעשיית החלל היא תעשייה מזהמת, אבל כיזוזי הפחמן למשל עדיין לא הגיעו אליה וזה נורא. למזלי, מבחינה מקצועית הצלחתי לעבוד יותר ויותר עם חברות שחרטו על דגלן שימוש בדלקים ירוקים ובטכנולוגיה שלא מזהמת. אחד הלקוחות שלי הוא חברה בשם Dawn Aerospace, שפיתחה מטוס חלל מדהים שכבר טס, ובשלב הבא יגיע לחלל באמצעות הנעה רקטית. כלומר, הם הולכים לשים עליו מנוע רקטי שמבוסס על דלקים לא רעילים, והמטוס ימריא וינחת מכל שדה תעופה בעולם על מסלול המראה רגיל לחלוטין, בלי כאן שיגור, בלי עתודות של דלק. עכשיו צריך להשיג אישורים לכלי הרכב הזה, ועולה השאלה איך מתייחסים אליו. זה מטוס? זו חללית? הדינים שקשורים לתעופה שונים לגמרי מדיני חלל, והרשויות שעוסקות בזה שונות. ואני הולכת שוב להיות בחוד החנית ולראות איך עושים את זה, וזה נורא מעניין. ברמה הבינלאומית יש רוח גבית נהדרת לכל מה שקשור בקיימות בחלל. יש באום ועדה שהוקמה לשם כך ודיונים מאוד מעניינים, אבל עדיין אין הרבה מסקנות פרקטיות או אמנה מחייבת, ופה הבעיה. התעשייה היא שתצטרך למשוך קדימה. להקדים את העקרונות שיקבעו, לגלות אחריות וליישם ולהנהיג אותם בתור קו חדש. יש לנו עדיין רק כדור ארץ אחד, רק בית אחד, ואנחנו צריכים לשמור עליו וגם על הסביבה שקרובה אליו. בועת ההייטק שהתנפחה בשנים האחרונות מתפוצצת כעת לנגד עינינו. גם בחלל מתנפחת בועה? גם בתעשיית הניו ספייס יש בועות. והבועה של קריאת המשאבים אכן התפוצצה קצת לפני כמה שנים, אבל זה לא אומר שלא עושים את זה יותר. זה אומר שעושים חישוב מסלול מחדש ומתחילים להבין איפה הצרכים האמיתיים ואיך אפשר לענות עליהם. ותעשיית החלל הישראלית נמצאת במשחק? התעשייה הישראלית הייתה במשך שנים רבות ביטחונית בעיקרה ושרתה את האינטרסים של המדינה. מה שהיה צריך לעשות נעשה על ידי גופים כמו התעשייה האווירית, אלביט ורפאל, בצורה נהדרת. אבל היום מדובר במגרש משחקים חדש לגמרי של אנשים צעירים עם חזון שהוא בדרך כלל מעט מטורף. זה מה שהופך את כל זה לחף. את עובדת עם אנשים שיותר מהכסף מעניין אותם לעשות משהו חדש שעוד לא היה כמותו. גם הממשלה משקיעה? בחודש שעבר הצהיר הסוכנות החלל הישראלית על כוונה להשקיע 600 מיליון דולר בהכפלת פיתוח תחום החלל. אז נכון שעדיין לא ברור לגמרי מאיפה הכסף יבוא, אבל יש כוונות ונכונות שלא היו קודם. בספטמבר תתחיל לפעול חממה טכנולוגית בשם Earth and Beyond, שתשקיע רק בסטארט-אפים בתחום החלל, לאחר שזכתה במכרז של הרשות לחדשנות. אני משתפת פעולה עם החממה ונמצאת בוועדה המייעצת שלה. חזרתי לארץ בתזמון הכי טוב שיכול להיות, מחייכת פלקוביץ'. בדיוק כשהממשלה מתחילה להשקיע בכל הדברים האלה, שפעם נראו נורא אזוטריים. היום המדינה רוצה למצב את עצמה בחוד החנית ולבנות תעשיית חלל חדש משמעותית. אני נורא מתרגשת כשאני מדברת על זה, כי אני באמת חושבת שבעוד כמה שנים זה יהיה נפלא. יש פה קר פורה, יש אנשים שיש להם גם חזון וגם מוטיבציה, עם חוצפה ישראלית שאין בשאר המקומות בעולם. יש לנו איזה מין וירצ'ו שלא לכולם יש, ויש גם בסיס טכנולוגי מאוד רציני, אז כל הרכיבים שם, עם קצת התמדה והשקעה, אפשר להכין מכל העסק הזה, הוא גם מאוד יפה. ואם אילון מאסק יטריד מלצרית על מאדים? כתבתה של רוני דורי מתוך מוסף כלכליסט, יוני 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, אורי פלג.